שלום, שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, עושים סדר. היום אנחנו נדבר על ספורט וסדר, איך הם קשורים אחד לשני, וגם הבאתי היום מישהי מדהימה, שתכף תגלו מי זאת, שהיא מומחית לספורט עם פציעות ומחלות רקע. אז פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר, והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר. אז שלום לכן, דוידסון.
שלום.
שלום, האורחת שלנו להיום. חן, תספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אני מאמנת כושר, ואני מאמנת בעיקר נשים באימונים אישיים, עם מחלות רקע או עם עבר של פציעות כאלה ואחרות בדרגות שונות. וזה בגדול.
כן. בעצם הזמנתי אותך היום כי אני מאמינה שיש קשר מאוד מאוד משמעותי בין סדר לספורט, לחיים שלנו. ספורט הוא לא רק לבוא ולהתאמן ולא יודעת מה, להתחתב, נגיד. שתינו ממש מסכימות עם התפיסה הזאת. יש בזה המון מעבר, זה משפיע לנו על החיים, זה משפיע לנו על תחושת המסוגלות, על היכולת להתמיד, משפיע על הרווחה הנפשית שלנו ועל עוד כל מיני אלמנטים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך הפרק. אני אתחיל באמת לספר שיש לי זיקה אישית לתחום האימון, כי אני בעבר הייתי מאמנת כושר, החל מהצבא, אימנתי בגדוד 13 של גולני, ואז לאחר מכן גם עשיתי קורס מאמנים בג'ימנסיה, ובעצם אימנתי, עשיתי אימונים אישיים, וגם אימנתי בסטודיו C, ובשלב מסוים רציתי לקחת את זה קדימה, התחלתי ללמוד פיזיותרפיה. אחרי השנה הראשונה עזבתי את התואר, מתוך הבנה שאני רוצה לעשות משהו אחר, והנה אני כאן, בתחום הסידור. אז זה ככה בקצרה על הרקע שלי. וכן, תספרי לנו גם עלייך, באמת, איך הגעת לעסוק דווקא בזה, אם את רוצה לשתף, ומה בעצם את מרגישה שככה חשוב לעשות כשרוצים לעשות כושר שיש מחלת רקע או כאב בחיים?
אז אני אתחיל רגע מאיך אני הגעתי לעסוק בזה ספציפית, ולמה, מאיפה הזיקה שלי לתחום של פציעות ספורט ושל מחלות רקע. אז למעשה, אני עוסקת בספורט אתגרי, מהרבה סוגים. כן, החל מצלילה חופשית, אני גולשת גלים, תקופה ארוכה. וואו, כן. 17 שנה.
וואו.
אני גולשת. ומתוקף הפעילויות שאני עושה, אז לי במהלך חיי יצא לפצוע בערך כל מפרק שקיים בגוף. החל ממפרקי האצבעות ועד להכל כולל הכל. אז אוטומטית, כשאני הגעתי לעולם הזה של ספורט, ואני זוכרת את עצמי, רואה את הכותרת הזו של קורס פציעות ספורט בתוך הקורס מאמנים, איך שראיתי את זה אמרתי,
הרגיש לך נכון.
זה מה שאני הולכת לעשות.
מדהים.
ובשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, התגלתה אצלי מחלת רקע, ומשם הגיעה השילוב הזה של להבין שיש בגוף מעבר לפציעות שהן אורתופדיות, ויש גם מחלות רקע שונות, מחלות כרוניות כאלה ואחרות, שהן היום באמת יחסית שקופות, לא רואים את זה, לא יודעים את זה, נכון. והרבה מאמנים לא יודעים לעבוד עם זה.
נכון.
וזה עולם שאני בשנה וחצי האחרונות צוללת אליו לעומק.
מדהים, כי באמת יש הרבה מה לחקור וללמוד מבחינת הגוף, מבחינת גם היבטים הפסיכולוגיים שמאחורי כל מחלה, וככה דיברנו לפני הפרק, ואמרנו שבאמת אחד הדברים שמאפיינים אנשים שמגיעים ממחלות רקע או כאב, זה הפחד מהכאב, שזה בעצם בכלל צריך ללמוד איך לעבוד איתו. אז תספרי לנו קצת על זה.
אז כן, אז באמת בתוך התחום עיסוק שלי יוצא לי לפגוש המון כאב והמון פחד. זה המקומות העיקריים שאני מרגישה שאני יודעת לעבוד איתם אצל המתאמנות שלי. ובעצם הם גם מזינים אחד את השני. זאת אומרת, כואב לי, אני פוחדת, או אני פוחדת, אז כואב לי. אוקיי? זה איזשהו סייקל כזה שקורה יחד. עכשיו, שוב, הגורם לפחד או הגורם לכאב יכול להיות פציעה, יכול להיות מחלת רקע, יכול להיות יום קשה שעבר עליי, יכול להיות כל דבר. ובעבודה עם כאב, באמת, אחד הדברים שאני מדגישה עם מתאמנות שלי, ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעבוד עליהם איתן, זה מידתיות. היכולת לבחון עד איפה הכאב מטיב איתי, ועד איפה הכאב הופך להיות כבר גבולי ואפילו מסוכן.
כן. יש מצבים שבהם את רואה או מרגישה שעצם החוויה של הכאב גורמת לאנשים, נגיד, להימנע מספורט. כלומר, הם אומרים, טוב, כואב לי, כדי שזה לא יחמיר, אני לא אתאמן, אני לא אתעסק עם הדבר הזה, כי אני באמת, זה כנראה רק יחמיר, ויהיה לי יותר כואב, ואני מפחד לפצוע את עצמי. אז כן, עניתי לעצמי.
כן, אז באמת זה קורה, בטח. כן. לרוב גם באמת מי שאנשים שמגיעות אליי הן נשים שמסיבות כאלה ואחרות הפסיקו להתאמן מתוך פחד ומתוך כאב. זה תמיד בסוף תמיד השורש של העניין.
ונכון שכולם מרגישים שזה ייחודי רק להם?
נכון.
זה היופי.
כל אחת שמגיעה אליי מתחילה...
כל אחת חושבת שזה
הסרט אצלה. כן, השיח מתחיל בתקשיבי, אני מקרה חריג.
כן.
ואז לי יש משפט שאני מאוד 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 אוהבת, שאומר, את מיוחדת בדיוק כמו כולם.
אהבתי.
אוקיי, זה כי זה באמת כולנו מיוחדים, ובאמת לכל אחד יש את הגוונים שלו, ואת הייחודיות שלו ושלה, וככה זה.
נכון.
אז כן, אז יוצא לי לפגוש מקרים שאנשים, מה שנקרא, משתבללים בגלל פחד מכאב, או שהפחד מהכאב משתק אותם מלנוע או מלזוז, ואז הדבר הזה גורם לזה שבאמת יש להם מגבלה מסוימת בחיים, אוקיי? זה יכול להיות החל ממגבלה קטנה של נגיד תנועה מסוימת שהם לא עושים בגלל כאב, ועד להגיע למצב של אנשים שפשוט לא זזים, כי הם מפחדים מלזוז.
כן.
אז זה מבחינת סקאלה של מה לי יצא לפגוש.
ויש מצבים שאת רואה או חובה או מרגישה מאנשים שהכאב שלהם הוא בעיקר, או כאילו, הוא כאב פיזי, הוא ממשי, הוא בגוף, באזורים מסוימים בגוף, אבל שהמקור שלו הוא בעצם נפשי או רגשי?
אני חושבת שכל כאב, הבסיס שלו הוא כאב פיזי, אוקיי? כי אחרת לא היה נשלח, אני לא קצת חנונית בקטעים האלה, ואני מאוד אוהבת לקרוא הרבה מאמרים ולהתעניין בתחום הזה, ולמדתי הרבה דברים שקשורים גם לאיך המוח שלנו עובד ומה הקשר בין הדברים. אז המקור בעיניי לכל כאב הוא קודם כל פיזי, אוקיי? ואז, כי הרי מבלי שיהיה כאב פיזי, לא ישלח סיגנל, אוקיי? האות העצבי הזה שנשלח מהמקום הכואב למה, מוח שלנו. סליחה על הרגע של...
לא, זה מצוין. איך הדברים עובדים. אני בטוחה שיהיו אנשים שגם ישמחו לקבל את ה... כן.
אז מבלי שיהיה כאב פיזי התחלתי, לא ישלח סיגנל למוח שלנו להתחיל לפחד מהסוג כאב הזה. אוקיי? מה שאומר שבהכרח, אם יש כאב, הוא קודם כל התחיל מכאב פיזי. העניין הוא שבמחקרים שעשו גילו שהרבה פעמים בכאבים שהם כרוניים, כבר לא נשאר זכר לפציעה, לצורך העניין, אבל כן יש זיכרון עצבי.
מדהים.
אוקיי? מעצם זה שחוויתי את הכאב הזה כבר מספר פעמים, שוב ושוב ושוב, למעשה, אני ממשיכה לקיים אותו, את הכאב בגוף שלי. אז מה שאומר שבעצם, כן, הכאב הראשוני ההתחלתי היה פיזי, אבל מה שמתחזק אותו בגוף שלי, זה דווקא הזיכרון.
הזיכרון, כן, נכון. זה נושא שהוא מאוד חשוב, ואני חושבת שאנשים, יש איזו הבנה ומודעות לזה שבאמת הכאב יכול להגיע ממקורות שהם אחרים, לאו דווקא פיזיים, אבל בסוף, כשאנחנו מרגישים את זה בגוף, קשה לנו להתעלם מזה, ולחשוב שזה בא ממקור אחר, להבין נכון. את זה בכלל. אז אני חושבת שבאמת, קודם כל לדבר על זה עם אנשים שמומחים בתחום, זה אחד הדברים הכי חשובים כדי להבין איך אני יכולה עם הכאב, נגיד, האישי שאני חווה, לעשות איזשהו שינוי ולחיות טוב יותר, להרגיש טוב יותר בחיים שלי. ובעצם, ככה גם דיברנו לפני השיחה הזאת, ש, על איך בעצם, על איך מתחילים, כלומר, נגיד, מבחינת, אנשי מקצוע, אני נגיד חושבת על להתחיל להתאמן, ואני מגיעה עם איזשהו רקע כזה, אז מה אני עושה בעצם?
אז באמת, אני, יש לי איזשהו טופס שלפני שכל פעם שמתאמנת מגיעה אליי, אז יש שם כמה שאלות, גם בריאותיות וזה, כי זה נהלים של מנהל הספורט בעצם, וגם בגלל העיסוק שלי, אז לי מאוד מאוד חשוב לדעת שכל מתאמנת שמגיעה אליי עברה אצל פיזיותרפיסט או פיזיותרפיסטית לפני. אוקיי? Mm-hmm. בכוונה ספציפית פיזיותרפיסט או פיזיותרפיסטית, לא מטפל בשיטת זה, לא שאני חלילה מזלזלת בשום מטפל מסוג שהוא, פשוט פיזיותרפיסט, זה מבחינתי גורם מוסמך, ובי יש משהו שאוהב להיצמד לעובדות ולמחקרים, ולכן לי חשוב שלפני שמגיעים אליי, תעברו קודם אצל פיזיותרפיסט, לראות רגע שבאמת ההבחנה היא נכונה, לראות שיש הסטמפ, כאילו חותמת לעסוק עכשיו כרגע בפעילות גופנית, כי מבלי זה, זה בהכרח יכול לייצר יותר נזק מתועלת.
נכון. כי כשמדובר בכאב, זה לא רק, אוקיי, יש לי מוטיבציה ואני רוצה להתחיל להתאמן ולהתמיד בספורט. יש גם התחשבות ביכולת של הגוף בעצם להיות מסוגל לבצע את התרגילים באימון, להיכנס לעצימות גבוהה, סיבולת לבריאה.
ובעיקר לא לשלם על זה מחיר גבוה אחר כך.
נכון.
כי זה שאפשר לעשות את זה במהלך האימון זה דבר אחד. השאלה היא מה המתאמנת נשארת כשאני סוגרת את הדלת וסיימנו את האימון.
נכון. אז בעצם גם אמרת שיש איזושהי התייחסות יותר בעצם לכאן ועכשיו. כלומר, אם קמתי, אם מתאמנת קמה בבוקר, או בן אדם שככה באמת הוא יודע להתאמן בעצמו, סך הכל מסתדר עם זה, אבל קם איזשהו בוקר, ובבוקר הזה הוא תכנן לעשות איזשהו אימון, אבל הוא קם עם כאבים.
כן, אז אני באמת בשיחות הראשונות עם המתאמנות, אני אומרת להן כמה וכמה פעמים, היי, אני הולכת להיות אשתך לתקופה הקרובה, ואני באמת מתכוונת לזה, כי אני בקשר עם מתאמנות שלי בעצם ברמה מאוד 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 קרוב ליום יומית, ללא קשר לכמה אימונים הן עושות בשבוע, כי אני צריכה לדעת מה עובר עליהן. אם אני אחראית לכמה הן זזות בחיים שלהן, אז אני צריכה להיות מחוברת פחות או יותר כמה שאפשר, למה גם קורה להן בחיים. כי חשוב מאוד להבין שבכל מה שקשור לספורט ולתנועה, אחד הדברים שהרבה פעמים מניעים אותנו זה הישגיות ותוצאתיות.
נכון.
ואז אנחנו זוכרות שבאימון השעבר עשיתי ככה וככה, אז עכשיו אני בטוח שיוכל לעשות את זה גם. לא. כל יום הוא יום בפני עצמו. כל אימון הוא אימון בפני עצמו. אני מתחברת גם לגישה שאומרת, אפשר להסתכל על היכולות שלי מהאימונים הקודמים ולהישען על זה באימון הנוכחי, אבל גם ובעיקר בנפח של נגיד 70-30, אוקיי? כש-70% הולך למקום של מה הבאתי איתי היום לאימון. אם לא ישנתי טוב בלילה ואני עכשיו מתאמנת על הבוקר, אני צריכה לדעת את זה וצריך להתייחס לזה. אם עבר על היום ממש ממש קשה בעבודה, או היה לי שבוע סופר לחוץ ועמוס, ואני מגיעה להתאמן ביום חמישי בערב אחרי שבוע כזה, אני צריכה לדעת מזה. זאת אומרת.
כן. נכון. ובעצם, כשזה קשור לכאב, אז בעצם, אם נסכם ככה את החלק הזה, יש שני דברים שצריך להתייחס אליהם. הראשון, באמת, מה אני חווה היום, האם אני כרגע בכאבים, איזה אימון אני יכולה לעשות, מה הגוף שלי כן מסוגל עליו כדי לא להביא את עצמי לקצה, ששם אני יכולה אחרי זה להיות מיומיים, כאילו עם קושי ללכת בכלל, או לחוות את זה יותר חזק. ומצד שני, ללמוד לא לפחד מהכאב, אלא לעבוד איתו.
נכון.
כלומר, איך בעצם יודעים לעשות את האיזון הזה?
נכון.
שאלה קשה.
כן, מאוד. זה באמת השאלה הכי קשה שיש. אני פיתחתי דרך לתקשר את הנושא הזה עם מתאמנות שלי בסקאלה של 1 עד 10, כשבמיוחד באימונים הראשונים אני ממש מציקה להן עם עד כמה כואב לך עכשיו.
כן.
1 עד 10. 1 זה אני בקושי מרגישה את זה, 10 זה אני מתעלפת, קחי אותי למיון. אוקיי? ואז ככה בכל זמן נתון יש לי תקשורת עם מה קורה לה בגוף, ולא רק תקשורת איתה. שזה מאוד מאוד חשוב, כי ככה אני יכולה להבין איפה הקשיים שלה, ואיפה אני, ועל מה אנחנו צריכות לעבוד, ומה הנקודות שאנחנו ניגש לזה בבייבי סטפס, מה שנקרא, בלאט לאט, צעד צעד.
כי באמת קשה מאוד לראות כאב, זה דבר שלא ניתן לראות. זה, זה פנימי, זה גם סובייקטיבי, כל אחד יש סף כאב שונה.
נכון.
ובאמת, אוקיי, אז באמת ככה נראה לי שהרחבנו על זה הרבה, בואי גם נעבור לדבר קצת על מה הקשר בין ספורט לסדר. כאילו בעצם ככה קישרנו את הספורט, וגם בעיניי גם ספורט עם כאב לעניין הסדר, ו... אז איך זה בעצם קשור? אז דיברנו על זה שכל דבר חדש שמכניסים לחיים מביא איזושהי רוח חדשה
שינוי, כן.
לאיזשהו שינוי. מביא איזושהי אנרגיה כזאת של התחדשות, של כאילו יצאנו קצת מאזור הנוחות.
נכון.
יצאנו קצת מאזור הנוחות, אני לפעמים קוראות לו אזור הנוחות הלא נוח.
נכון. כי
הוא לאו דווקא נוח, לאו דווקא אני רוצה להיות בן אדם שלא מתאמן. או לאו דווקא אני רוצה להיות בן אדם שכאילו,
שהבית שלו,
כן, לא מאורגן, מבולגן, עמוס, או מה, או מה שחווים באזור הנוחות האישי. אז בעצם בעיניי זה ככה באמת קשור. סדר, איזשהו, כשיוצרים סדר, יוצרים איזשהו שינוי בחיים, יוצרים ארגון מחדש, יש איזושהי דינמיות, יש איזשהו שינוי במרחב. שנוצר, שגם קורה בספורט.
נכון, האמת שגם אצלי, דוגמה ממש אמיתית, ממש לאחרונה, פיניתי כמה דברים מהבית, ונוצר לי עוד חלל. ואני רואה שמאז שעשיתי את זה, אז בשלושה שבועות האחרונים, אני יותר מתאמנת בבית מאשר בחוץ.
כי יש לך יותר מקום.
כן, האימונים שלי בעבר היו יותר מוקדים החוצה, הייתי הרבה מתאמנת בחוץ, והיום, אחרי שנוצר לי טיפה יותר חלל, יותר מרחב לזוז בבית, אז כאילו... פתאום ממש נחמד לי ונעים לי להתאמן בבית.
נכון. הנה, כבר יצאתם עם טיפ. אם אתם רוצים להתחיל להתאמן יותר ומהבית, תיצרו לזה מקום, תיצרו חלל, מואר, נעים, איזשהו אזור שיש בו ככה הרגשה נעימה. הרי יש, אנחנו מרגישים את האנרגיה שיש לנו בבית. ובסוף זה מאוד משפיע לנו על, על גם תחושת מסוגלות, על המוטיבציה להתחיל להיכנס לאימון. אז זה מצוין, אחלה טיפ. ובעצם מה אנחנו צריכים כדי להתחיל להתאמן? בין אם זה עכשיו אנחנו מדברות לאו דווקא עם כאב, אלא באמת באופן כללי, יכול להיות שזה, שהאתגר האמיתי של רוב האנשים הוא להכניס את עצמם לשגרת אימונים, או בכלל לעשות אימון פעם ב... יש איזה הרבה, אני חושבת שכאן הצורך להתעכב, כאילו לא לעשות את זה, הוא בעיקר פסיכולוגי.
כן.
אני יכולה להגיד אפילו ממני שבשבוע, אני בן אדם שכל החיים מתאמן. אבל יש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות. גם בסוף העבודה שלי היא מאוד פיזית, אז כן. יש פעמים שאני חוזרת הביתה, ולאו דווקא מתאים לי לשלב איזה אימון. ותקופה ארוכה אני ככה אוכלת לעצמי את הראש, נקרא לזה ככה, עם מחשבות של זה לא מספיק, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד אימונים, ונוצר סביב זה איזושהי אנרגיה כזאת של אני לא בסדר.
מכירים את ה...
כן, כל הרגשות השמע, כן, אנחנו טובים בזה, בני האדם, אנחנו טובים ליצור אותם בעצמנו. ואז בעצם התחלתי לנסות לחשוב על אוקיי, בסדר, זה לא עוזר. אני רואה שאני כבר תקופה חובה את זה, זה לא באמת מניע אותי לעשות את זה. אז אולי אני אנסה להתייחס במחשבה, לשים את הדגש על מה שכן יוצא לי טוב מלעשות אימונים. למשל, התחלתי, כזה פתאום חזרתי קצת לרוץ.
מהמם.
ויש לי אפילו אפליקציה, שאיתה היא גם ככה נותנת לי, היא עושה לי את החישוב של המרחק, אני לא, אני כאילו תוך כדי עם האוזניות לא שמה לב לזה בכלל, לא חושבת על זה. וזה כן נתן לי מוטיבציה בעצם לראות את ההתקדמות שלי, במקום מסוים, ככה מבחינת ההתמדה, ולהתחיל פשוט, לי ממש עושה טוב, שאני יודעת מראש, שאני בן אדם של בוקר, אני פחות אוהבת לחזור הביתה בסוף היום, ואז לעשות את האימון. להתחיל את היום באימון, מבחינתי זה דרך מדהימה, מזרים ככה את, את האנרגיה לתחילת היום, ויש אוויר כזה נקי, ולא תמיד יש הרבה אנשים בטיילת ובחוף, ואז אני נהנית מזמן כזה לבד. אז יש לך משהו ככה...
כן, אז אני חושבת ש... קודם כל אני אתייחס לזה כמשהו יותר רחב מרק ספורט, ואז אני אדייק את זה ספציפית לספורט. אני חושבת שכל שינוי דורש קודם כל אומץ, ודורש את היכולת להבין שזה ידרוש מאמץ, לפחות בהתחלה. גם אם זה שינוי קריירה, גם אם זה שינוי של מעבר דירה, גם אם זה שינוי של להתחיל זוגיות, גם אם זה שינוי של לסיים זוגיות, גם אם זה, אוקיי? כאילו כל שינוי בעצם, ובטח גם להתחיל להתאמן, זה אומר שאני אצטרך גם להשקיע בזה זמן, גם לעשות את זה כשלא בא לי, גם כאילו, אז קודם כל צריך את האומץ לבוא ולהגיד, אני מוכן או אני מוכנה, ללהשקיע את המאמץ הזה. זה הדבר הראשון. נכון. קודם כל להגיע לדבר הזה בינינו לבין...
נבחור.
נכון? הבחירה. בינינו לבין עצמנו. Mm-hmm. הדבר הבא הוא למצוא את האופן שבו זה יטיב גם עם התחומים האחרים שיש לי בחיים.
נכון.
זאת אומרת, אם אני מההתחלה רוצה להתחיל להתאמן, יש לי לפעמים מתאמנות שמגיעות אליי ואומרות לי, אני רוצה להתחיל להתאמן 5 פעמים בשבוע. אני אומרת לה, אוקיי, אז כמה את מתאמנת היום? כמה התדירות שאת מתאמנת היום? לא התאמנתי 2. שנייה. אז זה לא, אז,
נכון.
אז אנחנו, הגוף לא עובד ככה, הוא לא ישתף איתך פעולה באופן הזה. אנחנו, יש מקום של להבין איך עושים את זה. אז הדרך שבה אני אוהבת, בדרך כלל לעשות את זה, זה להתחיל בקטן, לראות שזה עובד לאורך זמן, נכון. ואז מעצם זה שאני רואה שאני מצליחה להתמיד, גם אם זה אימון אחד בשבוע של 10 דקות, 2 אימונים של 10 דקות, לא משנה. ברגע שנבנה אצלי הביטחון שאני מצליחה לעשות את זה,
נכון.
יהיה לי הרבה יותר קל גם להתמיד, גם להגביר, גם לעלות, גם לעלות עצימות, לעלות תדירות, לעלות אורך או משך אימון, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה, כשכבר יש לי ביטחון שוואו, אני כבר חודש מתאמנת פעמיים בשבוע.
נכון. וגם חשוב לזכור בנקודה הזאת, לפחות מאיך שאני חווה את זה, והרבה אנשים אחרים גם, שזה אף פעם לא כזה עלייה, 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 עלייה,
נכון.
עלייה. זהו, מכאן אנחנו רק בדרך למעלה, עוד 2 שנים נכון. אנחנו רוצים מרתון. לא, זה לא, בדרך כלל זה לא ככה.
נכון.
זה משתנה, וזה דינמי עם החיים, ופתאום יש תקופות שמתאמנים יותר, ויש תקופות פתאום שיש עומס בעבודה, עומס בחיים, וזה משתנה.
זה לגמרי ולהיות... מוביל לנקודה כן. בעיניי, שזה גם מה שאני אומרת, כשאנשים שואלים אותי ככה בעל הדרך, בגלל שיודעים פה במיוחד באזור המגורים שלי, יודעים שאני מאמנת, אז הרבה פונים אליי עם זה בעל הדרך כזה.
כן.
ואז אני אומרת, תראו, אחד הדברים שבעיניי הכי חשוב בתוך הדבר הזה, זה חמלה עצמית.
נכון.
חמלה עצמית לנקודות כן. ולמקומות בהם אנחנו כבני אנוש אנושיים, חווים את עצמנו כלא מספיק.
נכון.
אני לא מספיק עושה את זה, או אני לא מספיק עושה את זה. ופה הדבר שהכי יעזור לנו להוביל את עצמנו לשינוי, זה חמלה עצמית, לזכור שאנחנו עושים את הכי טוב עבור עצמנו, ואם זה מה שיש, זה מה שיש, ולחבק את זה ולאהוב את זה.
נכון. וטוב, אם דיברנו על מוטיבציה, שדרכה ודרך הרצון לשינוי מגיע ההנאה האמיתית, ההנאה עם עין, להתחיל להתאמן ולהכניס לסגל, כאילו להתחיל לסגל איזה שהם הרגלים כאלה שעושים לנו טוב. אז בואי נדבר על הדברים שיכולים ככה להתנגן בראש, תוך כדי שאנחנו רוצים, נכנסים למוטיבציה של להתחיל להתאמן. אז איך ספורט משפיע לנו על החיים? חילקתי את זה, אני אוהבת לחלק את הדברים לכזה, את התנוסים, אז פיזיולוגית, למשל, בגוף. אנחנו באמת מרגישים יותר טוב בגוף שלנו.
כן, זה בהחלט...
זה הדבר הראשון והכי מובן מאליו בספורט.
נכון, מוכח מדעית, כל הנושא של כולם יודעים כבר להגיד, דופמין, אדרופינים, כל מה שמשתחרר לנו בגוף כתוצאה מפעילות ספורטיבית, כתוצאה מפעילות גופנית מואצת, כתוצאה מהעלאת דופק, כתוצאה מכל תזוזה, זה מעבר לתחושת סיפוק שיש לנו של עשם מלכני שעשיתי
כן.
את זה, אוקיי? אני תמיד אומרת שכשאני יוצאת מהים בחורף, אחרי סשן גלישה, אז אני יוצאת בתחושה של כאילו אני מלכת העולם. כאילו 99% מהאנשים שמסביבי יבשים עכשיו ועטופים בסוודרים, ואני הולכת כאילו רטובה ברחובות עם גלשן ביד. זה תחושה עילאית.
נכון. אז זה ממש תחושה כאילו של אני מסוגלת. אני עומדת פיזית בפני אתגר של קור, של לא יודעת מה, לקום בבוקר ולא רגע לשבת על הספה, אלא להניע את עצמי ולהזיז את המפרקים. כאילו, יש כאן איזשהו לקחת את הגוף קצת לאיזשהו קצה מסוים.
כן, זה האקסטרים.
כן, זה האקסטרים, נכון. וגם אפשר לומר שמבחינה אבולוציונית אנחנו כאילו מתוכנתים לזה שהגוף שלנו בתנועה, כאילו
נכון.
לצוד,
נכון.
להיות במסעות, כאילו ללכת שבועות על גבי שבועות, זה מה שאבות אבות אבות אבותינו היו עושים, והגוף שלנו אשכרה בנוי לזה, הוא לא נוצר בשביל הכיסא והשולחן.
כן, הוא לא נועד לאורח החיים היושבני שיש במערב כרגע.
אז אשכרה הוא נותן לנו תגמול, בתמורה של כל מיני הורמונים ודברים טובים שמופרשים לנו לגוף.
אני כל הזמן אומר את זה, הגוף נותן לנו, זה כמו באילוף עם כלבים או בחינוך ילדים או זה, שהגוף נותן לנו חיזוק חיובי.
כן.
על זה שעשינו משהו שהוא טוב לו.
כאילו מלטף אותנו, אמרנו, כל הכבוד, בואו נזריק לכם איזה משהו טוב לבריד. אז בואי נדבר מבחינה מנטלית. על ספורט. אז כשאני יוצאת להתאמן, לפעמים זה קורה אחרי שאני ובן זוג שלי רבים. אשכרה. רבים, ואז אני מבינה שאני חייבת לצאת. לצאת, פיזית, לצאת מהבית, לצאת מהמחשבות שלי, מהלופ המחשבתי, ולצאת להתאמן, לעשות משהו שיניע לי את הגוף, וגם קצת יעזור לי לשחרר מחשבות שאולי לאו דווקא אני רוצה כרגע להתייחס אליהם, וגם לפעמים קורה לי שאחרי אימון, תוך כדי שאני רצה, תוך כדי שאני הולך, תוך כדי שאני עושה איזה משהו פיזי, אז מגיעות אליי תובנות. תובנות שכאילו עוזרות לי לפתור סיטואציות שככה נמצאות לי במחשבה מאחורי הקלעים. ואז מגיע מין פתרון טוב כזה, כמו שכאילו הפרק הראשון שהקלטתי, הוא אשכרה, חשבתי איזה שבוע על מה אני אדבר בפרק הראשון, ואז כזה יצאתי לרוץ, פתאום פלאק, כל הפרק ירד, כאילו נכנס לי למוח, ויצא תוך כדי
אני כזה, עברת עלי חיבוד.
כן, כותבת, 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 ותוך 10 דקות היה לי כבר פרק ראשון.
מדהים.
אז לפעמים יכול לקרות, למשל בלימודים, כשרוצים לפתור איזשהו תרגיל, איזושהי בעיה, איזשהו משהו בעבודה, לפעמים לעשות ספורט, יכול להביא את הפתרונות הנכונים, להציף אותם.
לגמרי, זה משהו שגם אני מאוד אוהבת לקשר, בדיוק למצבים האלה, יש לנו כל מיני, כל אחד או כל אחת שעכשיו ישמעו את זה, בטוח יוכלו להתחבר לזה בחיים האישיים שלהם, שתמיד יש לנו משהו בחיים, גם אם קטן וגם אם גדול, שמרגיש לנו שאנחנו טיפה תקועים בו.
נכון.
תמיד יש משהו כזה. זה יכול להיות משהו ממש קטן, וזה יכול להיות טיפה יותר גדול, אוקיי?
נכון.
ועצם התנועה הפיזית יכול לגרום או להשפיע על זה שתהיה תזוזה גם שם, בתקיעות הזו.
נכון.
ולגמרי, כן.
ממש. וזה גם מפתח את יוצר איזשהו תהליך פנימי, שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מפתחים את תחושת המסוגלות שלנו. נכון. בסוף, זה גם מאוד מתקשר בעיניי לשינויים בחיים. בעצם, גם תחושת המסוגלות היא מעין שריר כזה. וככל שאני מוכיחה לעצמי של, הנה, אוקיי, יפה, אז אפילו שהיה קצת לחוץ היום בבוקר, יצאתי לאפילו 20 דקות של הליכה. עשיתי כמה תרגילים בבית. נכנסתי לסרטון ביוטיוב ועשיתי אותו. קבעתי הליכה עם חברה למחר. עשיתי משהו שכאילו, על אף האתגר התמידי בחיים שלנו, שזה הניהול זמן ושילוב בין כל הדברים שחשובים לנו, הצלחתי ואני מסוגלת למצוא פתרונות שבאמת יעזרו לי לבצע את זה.
מהמם.
כן. רגשית. איך ספורט משפיע עלינו רגשית?
אז פה אני יכולה לתת גם את עצמי כדוגמה, וגם כמובן את המתאמנות שלי. יש, נראה לי, רוב מוחץ של אימונים, שפחות משנה מה הסטייט, שנייה נסביר מה זה סטייט, סטייט זה מצב רגשי רגעי, אוקיי? פחות משנה מה הסטייט איתו הגעתי, אני תמיד, כמעט תמיד, בוא נגיד את זה ככה, אוקיי? כי יש את המקרים שלו, אבל כמעט תמיד אצא בתחושה הרבה 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 יותר טובה, כשאני אסיים לעשות פעילות גופנית, בין אם היא קצרה ובין אם היא ארוכה. ואז זה אומר שבהכרח במקום הרגשי, גם אני אחרי סיטואציות לא נעימות או קשות עם הבן זוג שלי, או סיטואציות שאני מרגישה או חובה תקיעות בעבודה שלי, בכתיבת הרצאה או בתהליך של אימון או בכל דבר כזה או אחר, אז באמת הרבה פעמים אחרי שאני עושה איזושהי פעילות גופנית, ואו שאני מצליחה להגיע להישג חדש, או סתם מעצם התחושה של ההתמדה שלי, או סתם עצם תחושת ההצלחה שיש לי אל מול ספורט, אז באמת אני יכולה לחוות רגשות הרבה יותר נעימים ממה שהיו לי כשהגעתי לאימון.
נכון. כאילו ממש איזה רוגע, איזה שלווה פנימית, איזה תחושה של איזון. אני ממש מרגישה את זה ככה.
או כזה או פרץ מוטיבציה.
או פרץ מוטיבציה.
שניהם יכולים להיות, כן.
כן, זה ממש משחרר מתחים ואגרסיות, זה מאפשר להוציא איזה דרך אנרגיה פיזית, דרך איזושהי פעילות שכאילו האנרגיה הזאת באמת מתאפשר שהיא תצא החוצה. אני יכולה גם להגיד שספציפית אנשים עם הפרעת קשב, אני עם הפרעת קשב וגם חן בתכלס. לאנשים עם הפרעת קשב זה ממש הרבה פעמים צורך עוד יותר חזק להיות בפעילות גופנית, בגלל
נקודה מעניינת על זה.
נכון?
כן, נקודה מעניינת על זה, ספציפית ל-ADHD, אוקיי? אנחנו לא ניכנס לזה לעומק, אבל אני רק אזרוק את זה כמשהו קטן, שספציפית לאנשים עם ADHD מומלץ לעשות פעילות גופנית בשעות הבוקר.
באמת?
כן.
אז אשכרה עשיתי את זה בלי לסיום.
כן, מומלץ לעשות פעילות גופנית. זה עוזר לנו בעצם לשמור על ריכוז לשער היום.
כן.
זה שאנחנו עושים את זה בשעות הבוקר, בשעות הערב, אנחנו נשים לב שגם התוצאות שלנו, של אנשי ה-ADHD, הן ירודות יותר. זה לא אומר לא לעשות פעילות גופנית בערב, אם לא עשיתם בבוקר.
אין תרוצים פה.
כן, זה רק אומר שאם יש לכם אפשרות לבחור ואתם בטעות או במקרה אנשי בוקר, מדהים.
אצלי זה גם, למשל, עד כמה אני בן אדם של בוקר, אני מתעוררת בערך, נגיד, 7, אולי גם לפני, ואני מתעוררת פול פאוור, סוללת תאונה באופן מלא. אני ככה, טאק, מתחילה לסדר את הבית, מתחילה לעשות דברים, המוח שלי כבר עובד, אני מתחילה לענות להודעות, אני מתחילה לעשות דברים, לרשום משימות. ואז לפעמים, לעשות ספורט בבוקר, טיפה מאזן לי את הפרץ המטורף של האנרגיה שאני חווה, כי אני יכולה לפעמים מתוך האנרגיה הזאת להתחיל לג'נגל בין דברים. כאילו להתחיל למצוא את עצמי, עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואז אני ככה מאבדת את המיקוד והריכוז של תחילת היום, ולפעמים לעשות ספורט לפני, גם ככה מתחיל לי את היום עם משהו שעושה לי טוב, וגם ממקד אותי.
אז נכון, אז אני מאוד כמוך בקטע הזה, של אני קמה, שמה טייץ, יוצאת לעשות ספורט, או חליפת גלישה. בסדר? כן. תלוי מה הים אומר.
מה מצב
כבר,
הים.
כן, זה כבר לא תלוי בי. אבל לצורך העניין, יש לי מתאמנות שהן, נגיד, פעילות גופנית לא מרגיעה את הפרץ אנרגיה, אלא דווקא מעוררת אותם בשעות הבוקר. אוקיי? נגיד, אני מגיעה אליהן בבוקר, הן פותחות לי את הדלת בעין חצי עצומה כזה, ובסוף האימון הן כבר מוכנות לטרוף את היום.
נכון, לגמרי. ונגיד מבחינה חברתית, אפשר לומר שיש פעמים שבהם אני רואה, נגיד, שאנשים ממש עושים ספורט יחד עם אנשים אחרים, וזה נותן להם גם את המענה הזה. נגיד, אצלך ממש זה נשמע שהמתאמנות ממש מתחברות אלייך, אתם בעצם הופכות להיות סוג של בקשר יותר אישי.
נכון.
וזה נותן איזשהו מענה לשוחח עם מישהו, לדבר, לעבור את האתגרים המנטליים לפעמים שיש במהלך האימון של כזה רצון לוותר ולעצור וסתם ולאו דווקא ממניעים של כאב, אלא פשוט כי קשה לפעמים להגיד, טוב, אני עכשיו נכנסת לאימון ואני עושה אימון ככה וככה וככה, לפעמים זה קשה לנו להיכנס לזה עם כל להיות עם מוטיבציה לאורך כל האימון. ויש גם אשכרה אנשים שיוצרים מעגל חברתי סביב המכון כושר שלהם, סביב הסטודיו, סביב השיעור יוגה, אנשים שהם מכירים שם. אני גם חושבת שאני בן אדם שעל פי רוב אוהב להתאמן בקבוצה, על אף שבתקופה הזאת אני מתאמנת לבד. זה נותן לי פשוט את השקט לדעת של אוקיי, יש לי שעה, אני שם, יש לי שעה שקבעתי, אני מחויבת. יש בן אדם שאני סומכת עליו שהוא בנה את האימון והוא מנחה את האימון, אני לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי. יש פעמים שבהם זה גם נותן איזה מענה כזה שיכול לעזור מאוד להיכנס ולהתמיד בפעילות הגופנית.
כן, אז בפן החברתי זה באמת נוגע בכמה רבדים. הרובד הראשון זה באמת במידה ועוסקים בפעילות גופנית בקבוצות, אז כמובן שבהרבה מהמצבים נוצרות שם חברויות, ונוצרים מעגלים חברתיים חדשים, שבחלק מהמצבים גם מצליחים להוציא את זה מחוץ לגבולות הסטודיו, ואז כאילו זה יוצר באמת דברים מהממים. ברבדים היותר עמוקים והיותר כאילו נסתרים של זה, זה גם מהווה נושא שיחה נוסף.
נכון.
למשל, מתאמנת שלי שהיא מתאמנת, היא כל פעם מספרת לי על איך היא סיפרה בעבודה, על האימון שהיה לה.
כן,
אוקיי? מדהים. אז לצורך העניין, אז גם במובן הזה זה משהו שהוא חברי.
תחום, אומרת, תחביב, תחום עניין
לגמרי,
נוסף.
לגמרי, כן, תחום עניין נוסף שאתה יכול לשתף אנשים אחרים גם על ההתקדמות שלך שם בתחום הזה, וגם כאילו לשתף תובנות ו... דבר נוסף לדבר עליו, זה דבר ראשון. ודבר דבר נוסף, זה בעצם הנושא של באמת החברות שנרקמת ביני לבין המתאמנת, ששם אני זוכרת ותמיד נמצא לי בראש משפט של אחד המרצים החזקים שהיו לי בקורס מאמנים שלי לפני כמה שנים, שהוא אמר, תשמרו על דיסטנס עם מתאמנים שלכם. ואיך שאני שמעתי את, כזה... את המשפט הזה, אני, נפתחו לי עיניים והייתי כזה,
למה?
לא. לא, 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 אני לא כזו. אין פה דיסטנס, זה תהליך אישי, זה נכון. כאילו, אני הכי רוצה, אם אני רוצה להיות קרובה אליהן ולעזור להן לייצר שינוי בחיים שלהן, אני כן. חייבת לייצר משהו הכי שובר דיסטנס שיש, ובדיוק ההפך מזה.
נכון, וזה היופי, כל אחד, האנשים שירצו את זה, יתחברו אלייך.
כן.
וזה מדהים. כי באמת יהיו גם את האנשים שיבואו, יגידו, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, אני רוצה לבוא, לעשות את מה שאני צריכה לעשות נכון. וללכת, וזהו.
נכון.
אז יש מענה שונה לצרכים שונים, וכשדיברת, עלה לי עוד משהו לפן הפיזיולוגי, שזה להכיר את הגוף שלנו. כמה אנחנו פשוט חיים את החיים, באיזשהו מקום מנטלית או רגשית או נפשית, מנותקים בעצם מהחוויה הגופנית שלנו.
כן.
יעני מנותקים, אבל בתכלס... יש השפעה מאוד חזקה של הגוף על התת מודע, כאילו שהתת מודע מתקשר עם ה...
כן, הדבר הכי הראשון והכי בסיסי זה בעצם הנשימה. כמה מאיתנו נושמים באופן פסיבי ולא מודעים בכלל לתהליך הזה שקורה, שזה מה שמשאיר אותנו בחיים.
נכון. ולהכיר את הגוף, להכיר שרירים שונים, לפעמים קורה שנגיד עושים כזה אימון חדש או תרגילים חדשים, ואשכרה יום למחרת מכירים אזורים ספציפיים.
חדשים שלא ידענו עליהם.
כן, כזה שריר נורא נקודתי בשכמה שעשה את התנועה הזאת ועיצב את הכתף, ובאמת עכשיו הוא כואב, וזה גורם לנו להרגיש את הגוף שלנו בצורה קצת שונה. בואי נדבר על איך ספורט משפיע עלינו על הבית, ככה אני חושבת שכבר אמרנו את זה מקודם, אבל אני חושבת שבאמת התנועה והדינמיות שאנחנו ככה מתרגלים בפעילות גופנית, בספורט, עוזרת לנו להביא את זה גם לבית, ממש לראות איך הדברים יכולים לזוז ולהשתנות, ולאו דווקא להיות קבועים וכמו שהם, וממש כמו השרירים שלנו שפתאום מקבלים תנועות חדשות והגוף שמגיע למקומות, לאתגרים חדשים, ככה גם אנחנו יכולים פתאום לחוות את הבית שלנו, וכמו שאמרנו, לרצות ליצור מקום במרחב, שנוכל להתאמן בו בכיף.
זה גם באמת שינויים שיכולים להזין את עצמם, זאת אומרת, שינוי נכון? בבית יכול להניע אותי להתאמן,
נכון.
שינוי בשגרת האימונים שלי יכול להניע אותי לפרץ אנרגיה לסדר את הבית, או לעשות נכון. משהו שיגרום לסביבה שלי גם להיות יותר נעימה. אני כאילו, הרבה פעמים זה מלווה נכון. בתחושת מסוגלות שאומרת כאילו, אם אני כבר עושה את זה,
נכון.
אז בוא נעשה גם את זה.
כן, ויש איזה משהו שתמיד אני אוהבת לומר בהקשר לסדר, שזה גם מה שאת אמרת בין השורות, שבסוף, כשמפנים רחב, מפנים מקום בבית, מתפנה מקום לדברים חדשים בחיים. שזה בדיוק כמו עם ספורט. אז ככה, לקראת סיום, וואו, לא להאמין
שהזמן עבר.
כן, זה תמיד עובר מהר. בואי נתייחס לכמה טיפים נקודתיים שרצינו לומר. אז איך, אני אשאל אותך, חן, איך מתחילים לחזור לכושר אחרי מחלה, או כשעדיין חווים איזשהו כאב? ככה נקודתי, דיברנו על זה, אבל אולי ככה איזשהו רצף פעולות.
הדבר הראשון בעיניי זה למצוא איש מקצוע טוב, כמו שאמרתי קודם, מתחום הפיזיותרפיה בהכרח. אם יש לי מחלה מסוימת לצורך העניין, טרשת, פיברו, סכרת, לא משנה מה, או אם יש לי פציעת עבר כלשהי, החל מנקעים למיניהם, ועד לקרעים, ועד למה שזה לא יהיה, פריקות. אז כן כדאי שאני אמצא מישהו שמתמחה ספציפית בתחום הזה, פיזיותרפיסט שמתמחה ספציפית בתחום הזה, ללכת לבדוק שנייה מה, איפה הגוף עומד אל מול היכולת באמת להתאמן ולחזור בכלל. קודם כל לקבל את הביטחון.
את ההמלצה.
את ההמלצה, כי זה גם בסוף מה שייתן לנו לא רק אישור חיצוני, אלא גם אישור פנימי, לזה שזה הזמן להתחיל להתאמן.
כן. ויש איזה משהו מנטלי ככה שאת חושבת שכדאי לעשות לפני שמתחילים להתאמן? כאילו כמו שדיברנו, שלפעמים יש את המחסום הזה ואת התחושת חוסר מסוגלות, או דיונים פנימיים על הפחד לחוות את הכאב.
אז באמת בהרבה פעמים הדבר שעוזר מבחינה מנטלית להתגבר על הקושי הזה של ללכת ולעשות את זה תכלס, זה לייצר מסגרת. מסגרת יכול להיות כאילו מסגרת שלי עם עצמי, זה יכול להיות מסגרת שלי עם מאמן או מאמנת, זה יכול להיות מסגרת שלי בקבוצה או בסטודיו, לייצר איזושהי מסגרת מכל סוג שהוא.
ובשיח הפנימי?
בשיח הפנימי זה בעיקר להאמין שאני אוהבת מאוד להישען על זיכרון העבר, אוקיי? על ניסיון העבר שלי. ואני רואה שגם אצל אנשים אחרים זה עובד. זאת אומרת, להזכיר לעצמי שבמיוחד אני יודעת שרוב האנשים הייתה להם תקופה מסוימת בחיים שבה הם התאמנו.
נכון.
אז מאוד עוזר.
ברגישו טוב.
כן.
באימון.
מאוד עוזר במקום הזה להישען על זה. להיזכר בזה שכבר עשיתי את זה, אני כבר יכול. זה אמנם כרגע שינוי לעומת מה שיש היום, אבל זה לא שינוי חדש לחלוטין, זה לא להמציא את עצמי מאפס, זה משהו שכבר עשיתי, כן. כבר התמדתי, כבר הייתי שם.
נכון. זה לגמרי חשוב. ובהקשר, אני ככה, אם אני יכולה לומר עוד משהו לגבי השיח הפנימי עם הפחד מהכאב, זה באמת להיות מודעים אליו קודם כל.
נכון.
כי לפעמים אנחנו בהכחשה, זה לפעמים קורה לי עם פחדים או חששות מדברים אחרים בחיים, שאני קודם כל כזה, לא, 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 אני לא רוצה לחשוב את זה, בואי נמנע ולחשוב על זה, לא צריך, זה לא משנה, זה העיקר לא לחשוב על זה כדי שלא תהיה לזה נוכחות בחיים. ובעצם דווקא ההדחקה הזאת, כאילו לשים את הפחד בצד, זה אולי לא באמת הדרך. אולי דווקא נכון. צריך מאמן שכמו שאת סיפרת, שאפשר יהיה לדבר איתו על זה ואפשר יהיה לשתף. כן. לא להרגיש שכאילו, כואב לי, טוב, אני צריך להתגבר על זה. אחרת אני לא יכול להתאמן.
כן.
כאילו, לפעמים צריך להציף את זה ולדבר על זה. ועוד טיפ ככה שאפשר לדבר עליו, זה על המידתיות, מה שאת אמרת, מבחינת הפוקוס על הכאב.
נכון, אם אנחנו שמים רגע, שמות רגע דגש על, על הנושא של כאב, אז באמת בעבודה עם כאב, אחד הסקלות שאני עובדת איתן, זה מידתיות. מידתיות בעד כמה כאב מראה לי שאני מותחת את הגבולות שלי באופן שהוא בריא ומיטיב איתי לטווח הרחוק. ומהי נקודת בוא נראה מפנה שבה הכאב הוא כבר קצת פחות טוב לי ועד לנקודה שבה הכאב הוא כבר ממש מסוכן גם, אוקיי?
כן.
כי באמת
שזה גם עניין של מודעות, כאילו ממש להכיר את ההבדלים, את התחושה השונה.
נכון, את התחושה השונה בגוף, כי יש הבדל מאוד גדול בין כאב שנמצא איתי רק כשאני עושה תנועה מסוימת, או כאב שנשאר איתי יומיים אחרי אימון, לבין כאב שנשאר איתי חודש אחרי אימון.
כן.
אז באמת להכיר ולשחק עם, עם המידתיות הזו ולבדוק איפה אנחנו נמצאים. אני ממליצה במידה ובאמת מתאמנים או לבד או בקבוצה, ובאופן כללי גם תמיד לשים לב לזה ולקחת אחריות באיזשהו אופן על הגוף שלנו גם. תמיד כדאי שניקח אחריות על הגוף שלנו באופן הזה שבו אם משהו מרגיש לא נכון,
נכון.
לא לעשות. זה אני גם תמיד אומרת למתאמנות שלי, עם כמה שיש להן הערכה כלפיי וכלפי הידע שלי, אני אומרת להן, אתן אבל המאסטריות של הגוף שלכן.
נכון.
אתן יודעות הכי טוב מה קורה שם. גם אם יש משהו שאני חושבת שנכון לך לעשות, ואת מרגישה שזה לא נכון לך, את צריכה להגיד לי את זה. אני צריכה
כן.
לדעת את זה.
שזה מאוד שונה לפעמים מהחוויה באימון אחר. כאילו, מחוויות שאני ראיתי מהצד או חוויתי, שככה, כאילו, אוקיי, אם עכשיו אמורים כולם לעשות 20 שכיבות צמיחה, אז תעשו 20 שכיבות צמיחה.
נכון.
אתם יכולים. זה תתגברו על הכאב, תתגברו על הפחד. כאילו, ולפעמים זה נאמר מכוונה טובה, באמת, למתוח, כאילו,
למתוח את הגבול המנטלי, שזה בעיקר, כן.
אבל לפעמים, במיוחד כשמדובר בכאב, חשוב להכיר את עצמכם, באמת. אני אקח עוד איזשהו טיפ ככה, שאני מאוד אוהבת, ותמיד הייתי מתייחסת אליו גם כשהייתי מאמנת. לפעמים ספורט נשמע לחלקנו דבר נורא כזה מאיים ורחוק, ואיך ספורט.
אפילו אינטנסיבי.
כן, אינטנסיבי, או שככה בתיכון, בבית ספר, כשעשינו את הבחינה לספורט, אז זה רק חיזק לנו את התחושה שאנחנו לא אנשים ספורטיביים. זה יכול לפגוש אותנו גם במקומות, כל אחד עם החוויה שלו, עם עולם הספורט. והדבר שהוא הכי חשוב, הוא קודם כל לעשות את מה שאוהבים, מה שמרגיש בנוח. נגיד, אני עשיתי שיעור, כמה פעמים שיעורי ניסיון בגלישה, וזה אחלה, זה היה לי כיף בתור משהו שהוא לחופשה, אבל לא לקחתי את זה כספורט להתמיד בו. ויש תקופות שאני רצה, ויש תקופות שאני לא רצה, כי לא מתחשק לי, ואז אני עושה אימונים בבית, או פתאום תקופות שאני עושה יוגה. אז באמת להקשיב, אם באופן עקבי אני ככה לא רוצה ללכת לאימון יוגה, כאילו, יכול להיות שאו שהמקום שבו אני מתאמנת הוא לא בדיוק מה שהכי מתאים לי כרגע, או שאני באופן אישי באמת פחות מתחברת לסוג האימון הזה כרגע, וזה ממש בסדר. אולי אני צריכה משהו יותר עם סיבולת לב ריאה, אולי אני צריכה אימונים יותר קצרים, אולי אני צריכה להתאמן באמת בבוקר ולא אחר הצהריים.
זה גם באמת סקשן נוסף בשאלון שלי, זה איזה ספורט את אוהבת לעשות.
נכון.
זאת אומרת, כי אני תמיד אומרת, התהליך איתי הוא משהו זמני, כדי להוביל אותך לעסוק בספורט שאת אוהבת.
נכון.
אוקיי? כי זה, גם אני נגיד, רוב הספורט שאני עושה, בא כדי לחזק אותי בגלישה. אוקיי?
מדהים.
אז אני עובדת בעיקר על בלנס, ועל אימתח, ועל סיבולת לב ריאה, ועל כוח, שזה בעצם כל הרכיבים, אבל באופן מאוד מאוד מוכוון לשרירים שאני צריכה כדי להיות גולשת טובה יותר.
מדהים.
אוקיי? וזה באמת משהו שאני...
אז מה המטרות שלכם בעצם?
נכון,
חשוב לכם...
בדיוק, שלא, כי יש כמובן את המטרה הראשונה של להיכנס לכושר ולהיות חטוב, ונננה, כל אחד והסיפורים שחשובים לו, או לה, ובתוך זה אני באמת גם תמיד, תמיד מאוד מאוד מקפידה על זה של, אוקיי, אבל מה את אוהבת לעשות?
נכון, מדהים, מדהים. טוב, אז חל, איפה אפשר למצוא אותך, אם רוצים לפנות אלייך?
אז אפשר למצוא אותי באינסטגרם, יש לי חשבון אינסטגרם, חן דוידסון.
שיהיה גם קישור.
למטה.
כן.
ובפייסבוק ובטלפון.
כן, מהמם. יופי, אז ממש שמחתי להריח אותך, באמת ככה התכווננו בתחילת הפרק לכיוון ספורט וסדר, אבל אני חושבת שהנושא הזה של כאב הוא נושא כל כך לא מדובר, ואני כל כך שמחה שבחרנו להקדיש את הפרק הזה גם לנושא הזה, כי אני מאמינה שאנשים שמאזינים והם חווים את זה או מכירים מישהו שחווה את זה, לפעמים יש איזו בושה או ככה תחושה שצריך להסתיר או להסוות את זה, ואנחנו דווקא באות ואומרות, זה מצוין, לעורר את זה, לדבר על זה, יש לזה מקום. ויש גם אנשי מקצוע שמתמחים בזה. אז תודה רבה, חן. ותודה רבה לכם, נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא.